אריה ארליך, שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי לך ולמאזינים.
יחד איתך אנחנו מצרפים את ישי כהן, כיכר השבת, שלום ישי.
ערב טוב.
ערב טוב, מילה אחת לפני שנדבר על יהדות התורה וש"ס ותפקידים ואבי מעוז ומה שקורה עם לפיד ועוד דברים אחרים. קודם כל, הסחבת האדירה הזו בהרכבת הממשלה, ארי, אתה מזהה סיבה או שלפי דעתך הקצב הזה זה חלק מהנועל, ככה זה?
תראה, אני מזהה כאן שלומיאליות רבה. אנחנו עדים כבר מזה שבוע ימים למסע תקשורתי חסר תקדים, הייתי אומר, נגד הממשלה עוד בטרם מכמה. אנחנו ראינו קמפיינים תקשורתיים נגד ממשלות, כולל בממשלה היוצאת אגב. אנחנו לא ראינו כזה מסע מורעל, איך קרה לזה ראש הממשלה הקודם בנט, מכונת רעל שמופעלת מכל החזיתות, כולל הפעלת המתכ"ל, כן, כאשר יושב יאיר לפיד בבור בקריה, ראש הממשלה בתפקיד, ומסית גנרלים נגד הממשלה שמתהווה, יושבים ראשי ערים ופקידים בעיריות ומסיתים נגד ממשלה עוד בטרם מכמה, ובכל זה השם אדם אחד. כמובן, אני לא מוריד מהשמעה של מובילי הקמפיין, אבל בנימין נתניהו, שלא הצליח ולא השכיל לסיים עם הסגה הזאת במהירות האפשרית ולנצל את המומנטום שהיה אחרי הניצחון הסוחף מיד לאחר הבחירות ומיד עם הטלת המנדט, להגיע עם ממשלה מוכנה, ודאי אני ממשיל את זה, אתה יודע, אולי להבדיל או שלא להבדיל, אבל מי שזוכר, אני כמובן לא זוכר, אבל קראתי על אחרי מלחמת ששת הימים בשנת תשכ"ז 1967, שלושה ימים לאחר שחרור ירושלים כבר שיתחו את שכונת המוגרבים לפני שבגץ או בצלם או העולם התערב, וכאן היה ניצחון, העם הכריע ואמר את דברו, במקום לנצל את המומנטום ולהקים מיד ממשלה טובה לעם ישראל לפי ההכרעה הדמוקרטית, סוחבים את הזמן, משדרים חוסר ביטחון עצמי, והחולשה הזאת מתפרשת בצד השני בצורה כזאת שאנחנו מקבלים עכשיו ממשלה שמתחילה את דרכה, תתחיל את דרכה בצורה עם מעט לגיטימציה ציבורית, עם מוטיבציה תקשורתית לתקוף אותה על ימין ועל שמאל, ותפיצת חוליות חלשות כמו אבי מעוז, וכל זה קורה בגלל סחיבת הרגליים, וכבר עכשיו מדברים על בקשת ערכה מהנשיא. זה דבר שהוא מטופש. זה הממשלה הכי הומוגנית שהיו אמורים להקים אותה בקלי קלות, ואין לי אלא להלין על האופן שבו הדבר הזה מתנהל.
ישי כהן, מצד שני, לכל מפלגה יש את הדרישות שלה, גם דברים עקרוניים, גם תפקידים שבאמצעותה היא רוצה להשפיע. בליכוד מנהל את כל הסיפור הזה אדם אחד, זה לוקח זמן, עליות, מורדות. אתה חושב, יריב לוין, אתה חושב שעד כדי כך, כמו שארי אומר, איבוד לגיטימיות עם תחילתה של הממשלה?
אני רוצה להכניס את האירוע לפרופורציות. קודם כל, אכן יש סחבת, אכן יש אפילו מרמור ותסכול בסיעות החרדיות. אבל בעוד שבוע וחצי הערכתי תושבע ממשלה, יממה לאחר מכן אנחנו נשכח מכל החודש האחרון. עכשיו, הבעיה האמיתית היא עם מדרג הציפיות שהביאו לנו כאן בניצחון. ינמה לאחר שהבנו שהגוש הימין השיג 64 מנדטים, אמרו בליכוד, אנחנו הולכים להקים ממשלה מהירה בתוך שבוע-שבועיים, גג. ואז היו לנו ציפיות שבתוך שבוע וחצי תוקם ממשלה. שכחנו שבכל השנים האחרונות לקח הערכה ועוד הערכה, והמנדט עבר מנציג לנציג עד שהוקמה ממשלה. ולכן גם כאן באירוע הזה, אני חושב בסופו של דבר, יש תחושה של החמצה, אבל פרופורציות חברים, הוקם כאן ממשלה בעוד שבוע וחצי, וכולנו, כולל כולנו, נדבר מהעיתונאים דרך המגישים ועד אחרון המצביעים לגוש הימין, נשכח מכך שהיו לנו כאן חודש וחצי, חמישה שבועות עד שהוקמה ממשלה.
אוקיי, ישי, כן, צר לי לקלקל, אבל אני חושב שהסיטואציה היא לא דומה. כל הממשלות האחרונות שהוקמו היו ממשלות אתרוגניות. לקחו מפלגות ימין ומפלגת מרכז ומפלגות חרדיות וניסו איכשהו לעשות מהם קוניונקטורה קואליציונית. זה לא המקרה עכשיו. עכשיו יש לנו, למעשה, הקואליציה הזאת רצה בגדול. בגדול אני רוצה לומר לך, ישי, הקואליציה המתאבה, שנייה אחת, אני רוצה לומר שהקואליציה המתאבה כמעט רצה כמפלגה אחת בבחירות, כולם ידעו איזו קואליציה תקום, ולקואליציה הזאת שיש לה 64 מנדטים, הצביעו כל אותם מעל קרוב
לשלושה מיליון. השאלה כזו, אריה, רק שנייה, אריה, האם אתה, מצד שני האופציה היא שתבוא מפלגה כמו יהדות התורה ותוותר על חוק הגיוס, כי היא רוצה להקים שלה מהר. או כל מיני דברים עקרונים אחרים.
התלונות שלי הן לא כלפי יהדות התורה, אלא כלפי מפלגת השלטון, כלפי הליכוד, שלא משכיל לסגור גם על העניינים העקרוניים, וגם על ענייני הכיבודים והתפקידים, וכבר למען השם להקים ממשלה. מה זה הדבר הזה? אנחנו, יש, אתה יודע, אנחנו אין פריבילגיה.
טוב, כן ישי.
רגע, ברשותכם, חצי משפט. קודם כל, אני לא חולק אליך שיש כאן תחושת החמצה, אבל אמרתי, זה לא כצעקתם, אנחנו נפתח בזה מאות שבוע וחצי. עכשיו, הזכרתם את יהדות התורה בש"ס. אני לא יודע לומר בוודאות הערב, האם המסדרון הזה בין דרעי ונתניהו הוא אמיתי, או כדי להוריד את האחרים מן העץ. אני כן יודע לומר, לדוגמה, דרעי רוצה שליטה מלאה ועצמאות מלאה והגדלת התקציב במשרד הבריאות. אם לא, הוא אומר לנתניהו, אני לא מקבל את תיק הבריאות לידי. הוא לא קיבל על כך תשובות עדיין. כך שאתה רואה שיש כאן בעיות במסע ומותן. ואותו דבר הזכרת את יהדות התורה. אגב, אותן דרישות של יהדות התורה הן אותן דרישות של ש"ס בנושא דת ומדינה ב-99.9 אפילו 100%. אבל הזכרתם את חוק הגיוס. יש הוראה שמועצת גדולי התורה החסידית, חברי הכנסת החסידים, מה בדיוק לדרוש ועל מה מותר להתפשר ועל מה לא. והם לא מקבלים תשובות מהליכוד. ולכן הם חתימה. עכשיו, האם הליכוד לא רוצה לחתום? בוודאי שהליכוד רוצה לסיים את זה. אבל הם יורדים. יריב לוין, בניגוד לאחרים שירצו רק לעיקר לחתום, הוא מבין משמעות של כל מילה בהסכם קואליציוני. ולכן הוא יורד לרזולוציות. תהיה חתימה, ייקחו עוד 3-4 ימים. והכל בסדר, אני אומר, גם אני ציפיתי שתהיה כאן ממשלה, בטח שכל השותפות הם באמת גוש אחד שהיינו יכולים, אם לא היה נושא דת ומדינה ורצון לפלגות חסידיות, יכלנו לרוץ כמפלגה אחת גדולה. בסוף יש דרישות, וצריך לעמוד בהסכמים, ולכן זה ייקח עוד כמה ימים, והכל בסדר, אפשר להירגע.
אוקיי.
בברזל הזה צריך להקות בעודו חם, לא לאבד מומנטום. המומנטום אנחנו לומדים כאן במדינת ישראל הוא חשוב מאוד, גם בשביל הלגיטימציה הציבורית, גם בשביל היכולת למשול. וכן, אני כן מודאג, נכון שתוקם ממשלה, כולנו יודעים איך זה ייגמר, אין ספק שתוקם ממשלה, אבל האם הדינמיקה שהיו כאן בין השותפים לאורך החודש הזה, התדרוכים של אנשי הליכוד נגד בצלאל סמוטריץ', האדם הרע שזרם לאורך התקופה של המסע ומתן, בעיקר בתפר הזה באמת שבין הציונות הדתית לבין הליכוד, כל המשחקים והספינים, האם זה לא עלול, האם לא מתגנבת בי מחשבה של חשש שזה אולי קדימון לבאות, שגם בארבע השנים הקרובות או פחות ידרכו אחד על הרגל של השני? אני לא בטוח בעניין הזה.
אוקיי, בואו נתקדם הלאה. הנושא הזה, אני חושב,
לב המשפט, אבי, אני אומר שנו עוד כמה ימים ספורים עד שתוקם כאן הממשלה. לדעתי עד יום רביעי חמישי אנחנו נהיה בחתימה גם עם ש"ס וגם עם יהדות התורה. ואנחנו, אני רואה את בשבתות ובבוקרים שלי בסיבל או אפילו בטקסט אצלנו הברכים הספרדים, שאומרים אל תשכחו, אל תזכחו את הנושא של הגדלת התקציב לאברכים. ואני מקווה וכולי תקווה שאם בן גביר וסמוטריץ' ידעו להתעקש על נושאים שחשובים להם, ודרי וגפני ידעים עכשיו להתעקש על תיק הבריאות או על תיק ועדת הכספים או שר למאיר פרוש, שלא ישכחו את תקציב האברכים, שאני חושב שזה אחד הנושאים המרכזיים שאסור להתפשר בהם.
אוקיי.
אני הייתי אומר, ישי, בעניין הזה שלפחות לא יפריעו, בצלאל סמוטריץ' השיג את העניין הזה, דרש את זה וקיבל, והוא צפוי לכהן כשר האוצר. אם דגל התורה ועבודת ישראל וש"ס לא יתרפדו את העניין, לא יסכלו, לא יבואו ויאמרו, אנחנו לא רוצים את זה, זה לא חשוב לנו, אז לכאורה הדבר הזה אפשר לראות אותו כסגור בסייעתא דשמיא, באמת לטובת מבחר, באמת מה שאנחנו רואים בהם כנזר הבריאה, אנחנו לא צריכים להתנצל על זה. זה אחד הדברים שהם, אם יש משהו שעבורו קיימות מפלגות חרדיות, זה כדי לדאוג ללומדי התורה, בלי להתנצל, בלי למצמץ, בלי להתרפס בפני כל אותם פוליטיקאים או אנשי תקשורת שמנסים בעניין הזה לרפות את ידינו. חד משמעית, זה הדבר הכי חשוב, אפשר להגדיר את זה בתור ההישג הכי חשוב ברמה הערכית שהשיגו המפלגות הדתיות והחרדיות במסע ומתן הקואליציוני, הנושא של התקציב לאברכים.
אז אם אנחנו מדברים באמת על הישגים או על דברים מהסוג הזה, פרשיית אבי מעוז שיוצאת לאוויר העולם, לפיד, ראש ממשלה מכהן, כותב לראשי רשויות בישראל, אל תשתפו פעולה עם הדבר הזה, מפה זה מדרדר, נתניהו אומר מדובר בהמרדה לכל דבר. נספר למאזינים שאבי מעוז יקבל אחריות על תכנים חיצוניים במערכת החינוך, הוא רוצה כמובן יותר להביא לשם תכנים של זהות יהודית ולהוציא כל מיני תכנים אחרים שבאים מאומות העולם ומהגויים, אבל בשמאל כמובן לא אוהבים את זה, קוראים לזה הדתה וחושך ואיראן וכל המילים האלה. עכשיו, הנקודה היא ברורה והכל בסדר, אבל המעניין הוא כזה, איך קורה שראש ממשלה מכהן כותב לראשי רשויות לא לשתף פעולה, ותשמע, כולם מתיישרים, אפילו אנשים מהליכוד, אפילו אנשים מסורתיים, אולי באמת יש פה איזה בעיה שאנחנו צריכים להבין לאן זה הולך. אישי, מה אתה יודע לספר על הסיפור הזה?
תראה, בסוף, זה מזכיר לי את סיפורי בנדר לפני שנה, שנתיים. אבי מעוז אוהב להתבטא, ויש דברים שהוא מתבטא ואפשר לומר גם אנחנו יכולים לומר, מיותר אפילו. כל מיני נושאים שלא צריך להתבטא בהן, וגם אם אתה מתכוון לעשות, אל תדבר. ואם אתה מדבר כנראה אתה לא מתכוון לעשות, אלא אתה מעורר פרובוקציה, כדי שהתקשורת תעסוק בך כך הרבה. ומאידך, התקשורת והשמאל מרכז נהנים להשתמש באבי מעוז, כדי להזמין לפני הממשלה החשוכה הזאת כלשונם. לכן יש כאן מה שנקרא זיווג משמיים. התקשורת ואבי מעוז. אבי מעוז נהנה מהיחס בתקשורת, והתקשורת נהנית מאבי מעוז כדי להזמין לפני הממשלה. אני חושב, אחד, אני לא אומר שאני חולק על העמדות של אבי מעוז, זה לא מה שאני אומר. אני לא יורד עכשיו בכל נושא סוגיה וסוגיה מסכים או לא. מדבר על העיקרון. חושב שמעוז, יש דברים שהוא צריך להפחית את הדיבור בהן, גם אם הוא מתכוון לעשות בטח אם הוא נוכל לעשות. ואתה יודע, אני רואה את הביקורת גם על הפוליטיקאים אחרים, אם למה הם לא סנגרים ויוצאים לתקשורת להגן עליו. אני לא יודע אם זה טוב לנו להגן עליו עכשיו.
אוקיי.
אני חושב שאבי מעוז, הסיטואציה, העסקה הזאת של אבי מעוז היא טובה לכל הצדדים. האם הוא מתבטא בחוכמה, האם זה חכם להתבטא, או שעדיף לעשות, ברור שלא חכם להתבטא ולהציס את כולם. מצד שני, בסופו של דבר זה משרת את כל הצדדים. השמאל והתקשורת מצאו שעיר להזזל. הנה, הוא פרצוף, החושך, הוא הסמל של כל החושך וכל הדברים שאתה שומע בתקשורת כלפי הממשלה המתרקמת. מצד שני, זה נוח גם לנתניהו ואפילו לחרדים. למה? כי בסופו של דבר, נניח שנתניהו ידחוק את אבי מעוז הצידה, ואבי מעוז יעשה ברוגז ולא ייכנס לקואליציה, אז נתניהו יצא נאור ואחד ששמר באמת על הערכים החילוניים והליברליים. מצד שני, גם למפלגות החרדיות זה טוב. הנה, עוד כמה ימים ללא הסתה לחרדים. הרי בסופו של דבר ברור לחלוטין שהתקשורת, רוב התקשורת המיינסטרים של השמאל ומפלגות השמאל מחפשות להסית נגד הממשלה. אז יום אחד זה נגד האברכים, לאחר מכן זה נגד ההפרדה, הרצון שיאפשרו אירועים בהפרדה לציבור החרדי, ועכשיו זה השבוע של אבי מעוז, אז עוד שבוע פחות של פחות הסתה נגד אברכים, הכל רווח. חוץ מזה זה אוויר חם תקשורתי, חסר כל משמעות, שטויות, אין צריך להתייחס לזה בכלל.
טוב, אמירות ברורות שלכם הערב, וממש ככה לסיום, בואו נסכם את המסע ומתן של סמוטריץ'. דיברתם על זה קודם, שהוא קיבל את כל מה שהוא רצה, ומצד שני גם איתמר בן גביר, אבל צריך לזכור בסופו של דבר, ששר אוצר כמו סמוטריץ' לא בטוח מתאים למי שמתכנן כאן כלכלת רווחה יותר, אריה.
נכון מאוד, כולנו מכירים את העמדות הכלכליות של סמוטריץ' ולכן אני מאוד תמה על הסכם הרוטציה כביכול בין בצלאל סמוטריץ' לאריה דרעי. זה כמו שתאמר שיהיה הסכם רוטציה בין, אני יודע, בין איתמר בן גביר לזהבה גלאון בראשות הממשלה, כאילו ברמה הכלכלית אלה שני כתבים. בצלאל סמוטריץ' מאמין בכלכלה חופשית בשוק הפרטי, ואילו אנחנו יודעים שהעמדות של אריה דרעי הן עמדות סוציאליסטיות, עמדות של רווחה, תלושי מזון וכן הלאה. אנחנו שומעים שבצלאל סמוטריץ' יבוא לקראת המדיניות של דרעי גם בנושא תלושי המזון, הוא כבר אמר את זה שהוא יתמוך בדברים האלה, ובסופו של דבר אלה שני כתבים שונים לחלוטין. לכן יש כאלה אגב שמעריכים שגם אריה דרעי בסופו של דבר לא יבקש לממש את הסכם הרוטציה, הוא רק רוצה את האמירה הזאת שאומרת אין תקרת זכוכית ליושב ראש מפלגת ש"ס, ואריה דרעי ראוי לפחות ברמה ההצהרתית לכהן כשר האוצר. עכשיו ייכנס בצלאל סמוטריץ' וימבש את מדיניותו, וכמובן שנאחל לו בהצלחה, ואריה דרעי גם כן ההשפעה שלו תהיה רוחבית על רבים ממשרדי הממשלה. אבל כן, אין ספק שבצלאל סמוטריץ' הצליח להשיג כמעט את כל מבוקשו, והוא יושב על כמה שיברים מאוד מאוד חשובים, כל השיבר הכלכלי, כל האחריות על המינהל האזרחי, שזה דבר חשוב מאוד עבור האג'נדה של הציונות הדתית, וגם מערכת המשפט דרך רשות ועדת חוקה חוק ומשפט. אלה שלושה שיברים שמאוד היו מאוד מרכזיים באג'נדה של הציונות הדתית, ואין ספק שסמוטריץ' הצליח להשיג אותם, וזה הישג חשוב מאוד עבורו.
טוב, יפה. נחתום בדברים הללו שלכם, אבי ישי כהן, אריה ארליך. תודה רבה, ערב טוב, להתראות.